שפנו אליי לדבר בהספד הזה, מיד כמובן אני אשיב אותי בחיוב, אסור להתעצל בכלל בהספדו של המתחכם, בגלל קד וחומר, מורינו ורבינו. אבל מצד שני, אחר כך כשהתבוננתי מה אני אומר, חשבתי בליבי שאם לא אמר כל מה שצריך, אז אולי זה ההתעצלות. ואולי יותר נכון לחד ומיד תהילה. אז אני לא מתכוון לומר אלא מה שאני יכול, והדברים הם כמובן מעל ומעבר. באתי לישיבת מרכז הרב לפני למעלה מ-50 שנה, לבניין הישן ברחוב הרב קוק. והישיבה הייתה קטנה, עם 20-30 תלמידים בישיבה, והקשר עם מורנו ורבינו, שקראנו לתלמיד רב אברום, היה קשר הדוק. כבר אז נתן שיעורים כלליים בישיבה, בכל יום שלישי, והיה בעל הסדרים ומעורר בלימוד, ומראה לנו שאפשר להתבונן בכל סברה מצד זה ומצד זה, ולהעמיק בה, ולהרחיב אותה, ולהסתכל מהצדדים השונים. והוא בוודאי זה שעורר בין בקרב התלמידים את העמקה, את ההתבוננות, את הבחינה של הדברים, את ההסתכלות בכל הצדדים. וכך הוא בעצמו, הרב כותב בהדרכה, שכותב מאמר בעניין מצוות תלמוד תורה, הוא אומר, הנה זה פשוט שחיוב והבנה בתורה הוא לא רק חלק ממצוות תלמוד תורה, אלא שיעור בקיום המצווה בעצמה. כלומר, ההתבוננות, לא הידיעה השטחית של ההלכה, אלא הבנתה וידיעת הטעמה, זה עיקר עניינה של תורה. מביא מהגמרא בברכות, גמרא מפורשת, שהגמרא אומרת שמי שלא יודע ביור ההלכות, אף על פי שיודע את כל התורה כולה, הוא בכלל עם הארץ, קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, לא למד את ביורי הסברות, הוא בגדר עם הארץ. הוא ממשיך על פי זה דברי הר"ן, שמותר לפסוק הלכה בבית מרחץ, להגיד את ההלכה בלא טעמה, כי זה לא ממש לימוד תורה. אם הלכה בלא טעמה, חסר כאן הלימוד תורה. והשולחן ערוך פוסק להלכה שלא צריך לברך ברכת התורה לפני כן. כלומר, זה עוד לא גדר כזה של לימוד, לימוד בלי הבנה. זה בעצם מה שהרב לימד ושינן כל הזמן. ללמוד, להתבונן, להעמיק, להבין היטב את עומקה של התורה. אמנם מביא שהגר"א חולק, ומה שאנחנו כאן אומרים זה לא פסקי הלכה, אלא התבוננות. כמה צריך אדם, איך צריך אדם ללמוד תורה. הוא מביא בהמשך הערה מעניינת מאוד. השולחן ערוך הרב אומר שמצוות תלמוד תורה, אדם מחויב, כל אדם מחויב לדעת את כל התורה כולה. הוא מאיר, רבינו מאיר, שההלכה הזאת היא מתאימה לדעת הרמב"ם. מרבה לרשום הערה בנוגע לשיעור המצווה של תלמוד תורה. שהשולחן ערוך הרב ביאר שפירושו של דבר ללמוד את כל התורה כולה. הוא אומר זה מתאים לשיטת הרמב"ם. שהרמב"ם אומר מונה מצווה אחת במצוות לימוד התורה, במצוות עשה של לימוד תורה. היראים אומר שתי מצוות. מצווה אחת במצווה ריש נ"ד, היראים אומר ללמוד ולעמול ולא ילמד לא סברה. ואחר כך במקום אחר, בהמשך, מצווה שילמד את עצמו ויהיו דברי תורה מחודדים, במצווה ריש נ"ד, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיו. זאת אומרת, שתי מצוות יש. יש מצווה אחת להתבונן ולהבין את הסברות של התורה, לעמול, ללמוד ולעמול. לפי היראים, אז כל פעם שאדם לומד ומעיין ועמל, הוא מקיים את המצווה. אבל לפי שיטת הרמב״ם, שיעור המצווה השלם, שהוא אומר מצווה אחת בתלמוד תורה, זה שאדם צריך לדעת את כל התורה כולה. אבל לא שהאדם יכול בכלל להגיע ללימוד כל התורה כולה, לכל סברותיה, ומכר התורה רחבה מניעה. אלא הכוונה שעיקרי הדברים אדם צריך לדעת, וזה שיטתו של הרמב״ם, שלכן הרמב״ם אמר בהקדמתו למשנה תורה, שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה, אחר כך קורא בזה, כלומר במשנה תורה שהרמב״ם כתב, ויודע ממנו תורה שבעל פה כולו, ולא צריך לקרוא ספר אחר ביניהם. וכוונתו לא שאדם יפסוק מתוך זה, אלא שבזה אדם יקיים את מצוות תלמוד תורה, כי לדעת הרמב״ם מצוות תלמוד תורה צריך לדעת אדם את כל התורה כולה, את עיקריה, אם קצת תאמר. ומעמיקות בגדר הזה של שלמות מצוות לימוד התורה, יש כמה ממוני המצוות שהם אומרים שיש לא תעשה בפני עצמו של שכחת התורה. ישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך פן יסור מלבבך. הרמב״ם אומר הרמב״ם לומד שהפסוק הזה מלמד אותנו שיעור במצוות תלמוד תורה. זה לא עוד לב של איסור שכחת התורה, אלא זה גדר במצוות תלמוד תורה. דהיינו, אומר הרמב״ם, עד מתי חייב אדם ללמוד תורה? עד יום מותו, שנאמר פן יסור מלבבך כל ימי חייך, וכל זמן שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם זה לא רק לב, אלא המצווה לדעת את התורה כולה היא מצווה לא רק ללמוד את כל התורה כולה, אלא גם לדעת אותה. ואם אדם שוכח, מתבטל את המצווה, שהוא מחויב שהוא ידע את כל התורה כולה. חסר לו משיעור המצווה, כך הוא מגדיר. ועל פי זה הוא מתרץ סירות מעניין בגמרא במסכת מלאכות. הגמרא אומרת שעל הפסוק שהזכרנו מקודם, פן תשכח את הדברים האלה אשר עשו, אשר ראו עיניך ופן יסור מלבבך, שאדם אסור לשכוח את התורה. הגמרא אומרת, יכול אפילו מחמת עונשו, אדם שלא לרצונו ועל כורחו הוא שכח ממשהו מלימוד התורה, האם הוא עובר כאן בלב? עונה הגמרא, תלמוד אומר, ופן יסור מלבבך, דווקא אם הוא מסיר ממש, אבל לא מחמת עונשו. שואל הרב, מה הווה אמינא? הרי אונס רחמנא פטרי בכל התורה כולה. זאת אומרת, הווה אמינא הייתה שהגמרא חושבת שאם אדם שוכח חלק מהתורה, אז חסר לו בשיעור קיום מצוות תלמוד תורה. וכאן אפילו באונס, אבל הוא לא יודע. כן, לא אומרים על אונס כמאן דאבית, אולי מתכוון. בכל אופן, זה היה הדיון בגמרא. ההתבוננות הזאת שהרב לימד אותנו, שאדם צריך ללמוד תורה, לשאוף להיות גדול בתורה, לשאוף להיות מעמיק בתורה, מבין את התורה לעומק. אבל הוא מסביר את הדברים האלה לכאורה, כשאדם מתבונן, מעיין, אומר סברות, יכול הוא לסור אולי מדרכי האמת. אתה מפלפל מאוד, מעמיק מאוד, חושב מאוד, ממציא סברות מעצמו. ועל זה הרב מדבר במקום אחר. עמל התורה, בחוקותיי תלכו, אם בחוקותיי תלכו ובמצוותיי תשמרו, הביאו המילים בתורה על מנת לשמור ולקיים, כמו שנאמר, ולימדתם אותם ושמרתם לעשותם. והפירוש הוא שכשאדם לומד תורה, שלא ילמוד תורה חס וחלילה כמו מה שנאמר בירושלמי על תלמיד ותיק היה לו לרבי מאיר, והיה מתאר את השרץ ומתאמו 100 פעמים. אמרינה נאות תלמידה לא אבי ידע המוריה. אמר רב יעקב ברדסאי, דאות תלמידה קטוע מתורה דסינה היו. כלומר הוא היה קטוע, הוא יודע מאוד לפלפל, יודע להתיר את השרץ ב-150 טעמים. במאה פעמים. מה זה קטוע מתורה דסינא? זה לא רק כדברי, לא רק כדברי הרמב״ם, הרמב״ם שאומר שיש מצווה מיוחדת לזכור את מעמד הר סיני. שמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ועודתם לבניך לבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בסיני. והרמב״ן אומר שזה מצווה לאו דאורייתא, שאת האדם מחויב לזכור תמיד את מעמד הר סיני. כאן זה יותר מזה, שאדם צריך כשהוא עוסק בתורה ולא להיות קטוע מתורה דסיני, פירושו של דבר לחפש להמשיך את התורה שנאמרה בסיני, כי כל דבר שנאמר מפי תלמיד ותיק כבר נאמר לו למשה בסיני. הוא צריך לכוון למה שנאמר למשה בסיני, כלומר לחפש להיות מחובר אל שורש התורה. זה יסוד גדול שכשלומדים ומתבוננים ומעיינים, לפעמים אדם מחפש את הצברה של עצמו ואת ההיגיון של עצמו, ולימוד התורה האמיתי הוא צריך להיות מצד אחד עמוק מאוד, אבל עמוק פירושו של דבר לחפש את עיקר עניינה של תורה. ממשיך בהמשך ומזכיר שזה היה רב אלעזר, שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, ואמר דברים שלא שמע טעם אוזן. דהיינו, כל החידושים היו חידושים שהיו כבר גנוזים בתוך הדברים ששמע מפי רבו. ומי שלומד כך את התורה, ומי שלומד ומכוון לאמיתתה של תורה ולהמשכתה של תורה מהר סיני, אז התורה היא בחינת החידושים שלו, ההבנות שלו, החוכמה שלו, היא בחינה של נביאות. כמו שנאמר בגמרא, נח להם לישראל אם אינם נביאים, בני נביאים הם. אל תיגעו במשיחי, ונביאי אל תראו, נביאי אל תלמידי חכמים. שתלמידי חכמים שלומדים תורה לשמה, אז יש להם סייעתא דשמיא, רוח הקודש, מין ניצוצות של נבואה. את זה הדריך אותנו, הייתה הדרכה הקבועה המתמדת של מורינו רבינו. נמשיך את המסורת, לא לזוז מן המסורת, להיות מחדש גדול ולא לזוז מן המסורת כל הזמן. דבר השאיפה לגדלות הוא כמובן חינך אותנו שזה צריך להיות בהדרגה. אני זוכר שאנחנו ישבנו בישיבה עוד שם בבניין הישן, ויצא שמועה שהגבינות, יש גבינות מסוימות שהן לא כל כך מודרות בהכשר, ובישיבה אכלו אותן. שאלנו אותו, שמועות כאלה שזה לא כל כך בהדר, לא מודר, הוא אמר לנו, תראו, כאן יש ברוך השם הרב ציודה, רב נוסן, שתהיו כמותם, אחר כך תוכלו להיות יותר גדולים. קודם תעשו כמו שהם, תדקדקו במצוות כמו שהם, תיעדרו במצוות כמו שהם, אחר כך כשתהיו יותר, תעברו אותם, תהיו עוד יותר מהדרים. אבל קודם תתאימו את עצמכם למה שלימד אותנו הדרכה, שאנשים צדיקים יותר מרבותיהם. עומדת לפניי דמותו של הרב, גם כן בבניין הישן, בשמחת תורה, עומד על הבמה, על יד ארון הקודש, רוקד צד אל צד, בשמחה כל כך גדולה, מחזיק את שני העמודים שם. ותמונה שאי אפשר לשכוח אותה, את השמחה הגדולה והמאור הפנים שיקרין על כל התלמידים. הקצב של ההליכה, המרץ, התפילה בכל רם, ההתלהבות, את כל פרק שבתפילה הוא תמיד היה הראשון שמתחיל, ובכל רם וכל התפילה נמשכת על פי התנופה שהוא מרים אותה. החביבות אל התלמידים, אהבת התלמידים, אפשר היה לראות את זה בהלוויה. רבינו ברוך השם היה מופלג והזקן מוסבר ימים, והבחיות והצער התחושות של הצערה של, של הפטירה מבטאות את החיבור הנפשי הפנימי אל הרב, שזה לא קורה אצל, אצל כל תלמיד חכם. אני זוכר איזה זרם עבר בציבור שנודע שהרב עומד לבוא לכפר מימון, ואז כי התאספנו שם וקיווינו שאנחנו נצליח לעצור את הגירוש הנורא הזה. ואז עברה השמועה שהרב עומד לבוא. כל הציבור, כאילו זרם עבר בכל הציבור, אחר ואחר. והרי היה קשה לו, והרי כבר לא יצא מירושלים ציות זמן, זמן ממושך, אבל הכאב הזה, למה שחס וחלילה כאז הוא חשב עלול לקרוא, הוא כל כך היה בתוכו שהוא נסע, ואחר כך כשנודע שהוא יבוא לתפילה בנווה דקלים, אותו דבר, הציפייה, הרב יבוא. כמה הוא כאב על הגירוש, זאת עוצמה של ההוראה שהוא הורה לפני כן על האיסור להשתתף בזה, אז איסור לעבור על דברי תורה, גם אם גם כשממשלה קובעת אחרת. הוא היה, אני חוזר על דברים שגם אחרים אומרים, אבל לאמת את הדברים, לחזק את הדברים, הוא היה משענת ועמוד תווך לראשי ישיבות, לנו. כשהיה לנו שאלות, ידענו יש לנו כתובת אל מי לפנות. אנחנו נוצר חלל גדול. באנו לשמוע את דעתו, את עצתו, והוא ריכז רבני ארץ ישראל במאבק על שלימות הארץ, כמה הדבר הזה היה יקר לו וחשוב. אני רוצה לומר עוד צד של הסתכלות כעת. מצד אחד הכאב מאוד מאוד גדול, ממש, ולא דברים שבפה בלבד, דברים שבלב. החיסרון גדול מאוד. אבל צריך גם להודות לריבונו של עולם עכשיו, על כל השנים הטובות שזכינו לרב כזה, שהיה לנו על מי להישען, שהיה לנו את מי לשאול, שהיה עמוד של תורה כזה גדול, עם סייעתא דשמיא, שזכה לאורך ימים, לאורך ימים טובים. וצריך לומר גם תודה לריבונו של עולם, השם נתן. זו הייתה מתנה מאוד מאוד גדולה. וחז"ל מלמדים אותנו שחייב אדם לברך על הרע כשם שברך על הטובה, ואחד המקורות לזה חז"ל מביאים מהפסוק הזה, השם נתן והשם לקח, ואיש של השם מבורך. אנחנו צריכים את כל מה שאנחנו שומעים כאן ולומדים לקחת ולהמשיך, שיהיה לזכותו ללמוד מכל המעלות הגדולות שאנחנו ראינו אצלו, להעתיק אותם. זה יהיה לו זכות ויהיה לעולם זכות. ונברך את הרב יעקב שפירא שליט"א, שהוטל עליו כעת עול כבד של הנהגת הישיבה, שהשם יסייע בידו להמשיך את עבודת הקודש של רבותינו הגדולים, מרן הרב, רבינו הרב צבי יהודה, ועכשיו מרן הרב שפירא, ושהשם יחזקו חזק ואמץ.